מורי ורבותיי, הנושא של הכנס, כמו שכתוב פה, הוא דיני נזיקין ותאונות דרכים. ואני פשוטכם רוצה לדבר על דבר שקרה אתמול, על תאונה שהייתה אתמול בכביש הערבה, יד אילת, שבה נהרגו 25 אנשים, נפצעו עשרות, חלקם נכים לכל החיים, בשלוש מישורים. ברמה אחריות אישית, אחריות של מעביד ואחריות ציבורית. נושאים שכולנו עוסקים בהם, ואני רוצה ברשותכם לגעת בהם בקצרה. קודם כל לגבי אחריות אישית. יש לנו מושג שנקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. כל תאונה קורית בסוף באונס. אבל, תמיד השאלה היא, באיך זה הגיע? אדם מועד לעולם בין שוגע ומזיד, בין... אפילו באונס הוא אדם חייב, כן? השאלה תמיד באיזה אונס, באיזה רמת אונס הוא חייב. המזיק. ולפי המספרים, ותמיד למדתי מאבא שאומר, אל תשמע מה שמספרים, צריכים לבדוק את זה, זה אולי רייטינג טוב, שהייתה שם תחרות בין אוטובוסים, מי ישיג ראשון, אבל אם נאמר שזה הסיפור, האחריות הראשונה היא האחריות שלו, אבל לא רק. מה שתמיד אומרים, המעביד, דהיינו, בהפוך אומרים את זה, תסמין השין גימל, דהיינו, מטילים את האחריות על הקצה, ולא רק על המערכת, באמת יש גם אחריות מעביד. מהי אחריות המעביד? יש, כף החיים מביא, רשימת פוסקים לגבי, בהלכות ראש השנה, על אדם ששלח את, את הפועל שלו לבלדר ממקום למקום, והפועל נהרג או הרג, מה רמת המחויבות שלו? אספר לכם מעשה, פעם אחת נשאלתי לידי יהלומן, שרגיל, יוהן גדול, שמוכר יהלומים, והדרך המכירה היא בדרך כלל שעושים את העסקאות, או באינטרנט, או במשרד, אבל יש בלדרים מיוחדים שמעבירים את היהלומים ממקום למקום, בארץ ובחול. והבלדר שלו נרצח, ונשדד, נשדד ונרצח. והוא שאל שאלה כזאת, הוא אומר, יש שני שיטות להעביר יהלומים. יש שיטה שהבלדר הולך עם תיק, נעול הרמטית, התיק קשור ליד שלו, ולידו הולך איש ברינקס, עם תת מקלע שלוף, והוא מלווה אותו, וכך הוא מעביר את היהלומים ממקום למקום. זאת שיטה אחת. שיטה שנייה, שבה אדם הולך עם העטפה בתוך הכיס. וההוראה שנותנים לו, אדוני, אם בא שודד, ואתה רואה סכנת חיים, תראה אותו מעטפה ותלך. הבלדר הזה שנרצח היה עם זה שיש לו מעטפה בכיס. כמובן שזה הרבה יותר זול למעביד. אבל לא רק יותר זול, סטטיסטית, מסתבר שזה גם יותר בטוח. דהיינו, כשאדם הולך עם שומר ראש חמוש ומזוודה קשורה בשרשרת ליד, הוא אומר לכולם, פה יש יהלומים. ואז המוטיבציה לשודדים המזדמנים או המתוכננים הרבה יותר ברורה. אבל אם אדם הולך עם העטפה בכיס, מתי אתה יודע אם הולך עם העטפה או בלי מעטפה? אותו בלדר, אפילו שאתה יודע שהוא בלדר, מי אמר לך שעכשיו הוא מוליך יהלומים? אולי עכשיו הוא הולך לקחת יהלומים. הוא שאל, אנחנו לפני כך וכך חיים קיבלנו החלטה להעביר את הבלדרים שלנו ממסגרת של מזוודה ושמירה חמושה למסגרת של מעטפה. האם אני צריך לתת תשובה על הדבר הזה? שאלה א', שאלה שנייה, מה נעשה מכאן ואילך? התשובה, כמו שכל רב היה אומר לו, זה שזה יותר חסכוני בשבילך, זה לא מושתה השם. זאת אומרת, גם היום תשאל אותי, אני אגיד לך, תעביר את ה... את היהלומים שלך דרך בלדרים, נקרא לזה חסויים, שזה הרבה יותר בטוח. זאת אומרת, הכלל הוא לא הכלל כוחני דווקא, אלא כלל הגיוני. מה הדבר היותר משמעותי? כי באמת יש אחריות מעביד. אחריות מעביד נלמדת מהכלל שאומר, ועשית מעקה לגגיך כי יפול לא נופל ממנו. לא תשים דמים בבתיך. גם אם אדם לא הורג בעצמו, עצם העובדה שיש מעקה לגגו, או אין מעקה לגגו, היא גורמת שיהיו או לא יהיו מתים. במאמר מוסגר, אני פעם אחת עסקתי בנושא של תרומת איברים, והייתה שאלה רגישה מאוד, של תרומת איברים של יהודים לערבים וערבים ליהודים, יש כאלה שלא רוצים. אז אמרה לי אחרית על תרומת איברים באזור, נתון מזוויע, אבל חשוב לדעת. היא אומרת, איברים נתרמים בדרך כלל מאנשים צעירים. מספר האנשים הצעירים הנהרגים באוכלוסייה הערבית הוא הרבה יותר מהיחס שלהם באוכלוסייה. למה? הרבה מאוד ילדים נהרגים. בחורים צעירים נהרגים באוכלוסייה הערבית. ולמה? כי אין להם את המושג של מעקה לגגיך. לא בהגדרה הפשוטה של מעקה ממש. תעברו בכפרים, תראו שם אין מעקות לגגות. ואישה תולה כביסה, ומי שם נופל. ואין מעקות בכבישים. הכבישים שם לא כבישים. המערכות הציבוריות למערכות, יש לזה מחיר סטטיסטי ידוע. באחוזים ספורים, כמה אחוז הרוגים בשנה. פעם הייתי בישיבת מועצת הרבנות הראשית, יחד עם הרב הרוסי, הגיעה לפנינו ועדה שעוסקת בתאונות דרכים. פרופסור שעשה מחקר, שוב, מזעזע, שאומר, מספר הרוגי תאונות דרכים במדינת ישראל בשנה זה 400. בכביש כזה, כך וכך. בכביש כזה, כך וכך. אם הכביש הוא עם מעקה ביטחון, ירדו מספר ההרוגים בכביש הזה מ-10 ל-8. אם תהיה תאורה, ירדו גם ל-7. אם יהיה דו-מסלולי בשיפועים נכונים, ירדו ל-6. אני לא אומר את המספרים המדויקים. שם היה מספרים מדויקים באחוזים. לומר לך כמה אחוז הרוגים שווה ערך להשקעה שתשקיע בכביש. אבל במקרה שתונסה אתמול, לא היה מדובר, לפי מה שאומרים עכשיו, בבעיה של הכביש, אלא בבעיה יותר בעיה שהיא בעיה חינוכית. וכאן השאלה היא, מה האחריות שלנו, האחריות הציבורית שלנו כרבנים, ולמה כרבנים? כי יש לאחריות הציבורית שלוש היבטים. אחריות ציבורית עירונית, רוחנית ומעשית, ואחריות ציבורית ארצית, כוללת. בהלכה זה מחולק לשניים. כל אחד מכיר את הגמרא במסכת שבת שאומרת, לגבי גחלת של מתכת, אמר שמואל מכבים גחלת של מתכת בפיוט הרבים, בשביל שלא יוזוקו ברבים, למרות שזה רק איסור דרבנן, כי הכלל הוא, למרות שבחצר שלך הפרטית אתה לא מחבא אותה, כי אין חשש שמישהו ינזק בה. הבית יכול לומר, לפינה היא, אל תגשו, יש שם ברזל לוהט ורותח. יש שם פלטה, יש שם גז. אבל מקום שיש בו רבים, סטטיסטית, הסיכוי שמישהו ייפגע הוא גדול, ולכן מותר לך לעבור איסור, במקרה זה איסור דרבנן. דהיינו, כשאתה מעביר דברים לרמה ציבורית, הרמה היא אחרת. מעין מה שנאמר לגבי תבן וקש, שזה על גבול המקומי, על גבול הציבורי, תלוי באיזה מקומות, שיוצאים על תבן וקש בשבת, למרות שיש בזה חילול שבת, ולאו דווקא חילול שבת, אלא אפילו, ויש לי פיקוח נפש. היה פעם שאלה שהרב בן דהן היה מעורב בה, שאלו את הרב אבא על יישוב מחולה בבקעת הירדן, ליד, באזור מחולה, שהערבים היו באים בשבתות, עולים עם הגמלים שלהם על השדות, איזה יישוב זה היה הרב? ואוכלים שם את כל הגמניות, מפונים, תבן וקש לגמרי. והרב אמר להם, מה השאלה? אמרו שבת, וזה רחוק מהיישוב. אמר להם, תצאו עם הרכבים, עם הכל, תחרימו להם את הגמלים, והם ככה עשו. הביאו איזה בדואי עם מסעית, העמידו אותו בצד, שבת, הם עלו עם הגמלים שלהם, באו אנשי הישוב, לקחו להם את הגמלים, נתנו לבדואי, אמרו לו, סע לנגב, לך תמכור אותם, תביא את הכסף, שלום. וזו הייתה השבת האחרונה שלו על חילול שבת, גם יכול להיות פיקוח נפש, היום גם לא עובר בגץ, אז ברוך השם הבגץ לא היה כוחו כזה רב, ולא היו כאלה עקומים. לצערנו היום עולם אחר. אבל ככה הלכה. הלכה היא שיש לך אחריות כאיש ציבור, למרות שיש לסכנה, לפעמים גם סכנה של פיקוח נפש. זאת אותה הלכה שאומרת שהם יוצאים אפילו על תבן וקש בשבת. שוב, אני רוצה עוד הלכה שכולנו מכירים אותה לגבי אחריות מקומית. זה מה שכתוב שהשואל לגבי פיקוח נפש בשבת. יש דין לגבי השואל ויש דין לגבי הנשאל. מי שואל האם מותר לחלל שבת על פיקוח נפש? הנשאל אומר את הגמרא, דהיינו, הרב שהוא אמור לתת את ההדרכות, אם הקהל שלך לא יודע את ההלכה ושואלים אותך, הרי זה שופך דמים. יש לך אחריות ציבורית שלא ייווצר מצב שמישהו יסתפק בשבת, האם לקחת את הישוע היולדת לבית חולים באמבולנס או ברכב או ברגל. זאת אחריות שלך, אומנם מקומית, אבל זאת אחריות שלך. ובנושא הזה יש משהו מעניין, כולנו מכירים את זה, אבל אם מסתכלים יותר לעומק טיפה, זה נושא של עגלה ערופה. עגלה ערופה, לפני איזה זמן שנרצחה ילדה בקצרין, פנו אליי אנשים מקצרין ואמרו לי, הרב, בוא נעשה עגלה ערופה. לא יודעים מי הרוצח. לא יודע מי עיקר. אמרת לי, מה? אתם רציניים? באמת? עגלה ערופה, אתם מתכוונים באמת לקחת לנחל, לירדן אולי, שתו, תעפו אותה, באמת, מה התכוונתם? כן, הרב, צריך להורג את הציבור. והחלחתי שהם סתם... אחר כך וחשבתי שהם צודקים. היום יש בעיה בנושא הזה. כי בעגלה ערופה, גם אם יש רוצח, ויש רוצח, והוא אשם, ויש לו אחריות אישית, וכמו שאמר רם בן דם התחלה, בין אם הוא אשם מעט, הוא אשם מרובה, הוא אשם. האחריות היא גם עלינו. כי הגמרא מה אומרת שם? לגבי רוצח. ידענו שפרות אדם הזה, שלא פטרנו הוא בלא לוויה ובלא מזונות. אומר שם הרש"י, מה פירוש לא לוויה ומזונות? לא לוויה, דהיינו, לא ליווינו אותו, לא דאגנו שהדרכים תהיינה דרכים מתוקנות. יצרנו מצב שבו השודדים מרגישים הפקר, מותר לנו. הדרכים לא בטוחות, זה נקרא בלא לוויה. זאת אחריות ציבורית. למה הדבר דומה? שמעתם כולכם על דוח השופט גולדברג לגבי המבנים, המאחזים הבלתי חוקיים של הבדואים בנגב. 50,000 בתים לא חוקיים. אומרת שופט, ממליץ למדינה להפוך את כל הקרקעות הגזולות לחוקיות, דהיינו, תנו אותה מתנה, כל פורעי החוק מקבלים מתנה, כל מי ששמר חוק, פרייר, בלשון העם. מה לומד הבדואי הממוצע? כדאי לגנוב. כדאי לגנוב. השופט גולדברג, אם ירצח מישהו בנגב, לא יוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. צריך לומר לו את זה, קבל עם בעולם, מול כל כלי התקשורת. יש אחריות ציבורית לראשי הציבור על הדרכים. זה שמשחררים 250 מחבלים. חלקם הגדול ירו בנשק על רכב ישראלי ולא פגעו. אז ידיהם לא מלאות דם. אבל מי שמשחרר אותם, גורם שהדרכים תהיה להם בחזקת סכנה. איך יוכל לומר אחר כך ידענו שפרו את הדם הזה? תפקידו של השופט הוא לדאוג שהדרכים לא תהיינה בחזקת סכנה. ואיך יוצרים את זה? שתהיה מתו עליך, שום תשים עליך מלך, שתהיה מתו עליך. הדבר השני שכתוב בהלכה, לא פטרנו ולא מזונות. מה פירוש לא מזונות? נסביר שם הרש"י, כן? מה זה בלא מזונות? כלומר, למזונות הוא צריך, אותו אחד שנרצח, היה רעב. הוא צריך למזונות, ולא היה לו. וראה אחד נושא מזונות. הוא בא לחוטפם ממנו לאונס רעבון, והנשדד, שבאו לגנוב אותו, בא לגנוב ממנו האוכל, עמד עליו והרגו. אם יבוא המשפט הזה לפני בית דין של הרב הרוסי, ויגיד בן אדם, תסלח לי, אני הלכתי בדרך, הלכתי עם שני סלים מלאים אוכל, פתאום קפץ עליי מישהו, ובא לחטוף ממני את האוכל, ואמר, ובתוך המאבק הרגתי אותו. הוא יהיה פטור. זה ממש דין שבא למחתרת, כמעט. מה זאת אומרת, מה השאלה? אני צריך לחשוב מה יש לו בכיס, מי הוא, מה הוא, קפץ עליי, הורגים אותו, זהו. חוק שי דרון מפורסם. מה זאת אומרת, אם מישהו בא אליי, אני צריך לחשוב, בא במחתרת, אני צריך לדעת אם הוא בא על דיני אמנות, הוא בא, זה בכלל לא אחריות שלי. הרי הגמרא אומרת שאם במחתרת ימצא הגנב, רק אם ברור לך כשמש, הוא לא בא להרוג אותך, אז אתה פטור. כגון, איזה מקרה, אב ובנו. וגם כן, לא כל אב ובנו, שהאב הוא החוטב המחתרת, והבן הוא, האב הוא הגנב, הבן הוא הנגנב, ברור לך שהאבא לא, למרות שהוא גונב אצל הבן שלו, לא ירוג את הבן שלו, אם הבן הרג את האבא שלו, האבא נקרא רוצח. אבל אם לא ברור לך כשמש, תוציא אקדח, תראה בו. שי דרומי לא היה עומד למשפט אצלנו. היה מקבל צלש. לצערנו, מי שהעמיד אותו למשפט, זה הבת של פרופסור לייבוביץ'. היא הייתה פרקליטת מחוז דרום. הכל לא מתוך תורה, תוך תורה לא היו מעמידים אותו. מתוך משפט עקום, לצערנו. טוב, לכל מקרה, במקרה של העגלה הערופה, מישהו הולך עם שני סלים של אוכל, קופץ עליו מישהו מתוך רעב, הוא לא יודע, הורג אותו. זה ברור שהרוצח פה פטור, אבל הוא ברח, לא יודעים מי. נמצא נרצח. הנרצח הזה נרצח מכיוון שהוא חיפש אוכל. האחריות היא עלינו שפטרנו בלא מזונות וגרמנו לו מצב שבו הוא יאלץ לשדוד אוכל לאונס רעבון. זאת אומרת, האחריות הציבורית היא לא רק אחריות כלפי הדרכים שתהיינה בחזקת מתוקנות, אלא האחריות שלנו גם כלפי אנשים שלא יגיעו לסף הזה של הרצון לגנוב ולשדוד. זה מוביל אותנו לשאלות רוחניות, תרבותיות, חינוכיות. זאת מערכת חינוכית שאנחנו אחראים עליה. הייתי השבוע, לא עליכם, בניחום אצל רפי פרנסיס, אח של ברויה פרנסיס, בעלה של ברויה פרנסיס, שהייתה פעם מנכ"ל משרד הדתות, הבת של הרב גסטצר. ידי פשוט, סמנכ"ל משרד הדואר, אבל מה שאומרים צדיק נסתר. סיפרה לי אשתו שקרה פעם איזה אסון במצפה יריחו, ילד התחשמל למוות, אז הוא לקח את האחריות הרוחנית על עצמו. וגם מה עשית, איך יכול להיות דבר כזה? שארון פתוח? זאת אחריות שלנו. איך יכול להיות שמישהו יערק בסביבתנו? והסירותי מחלה מקרבך, ולא יהיה בך הכרה הקרב בממתך. זה מזכיר את הסיפור, זה מביא אותנו לסיפור המפורסם על, כתוב בגמרא במכות, על הימותיהם של כהנים גדולים שהיו מספקות להם מחיה וכסות, כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. כמה פעמים שמעתי את הגמרא הזאת מאבא, עוד מאותי ילד כבר, להבין מה זה אחריות ציבורית. הגמרא אומרת שם, מה זה הדבר הזה? הרוצח בשגגה יתפלל על כהן גדול שימות. יתפלל. מי? מה? מה זה הסיפור הזה? תראי, הקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילת רוצחים בשגגה, לא באונס, בשגגה. הרי זה בדיוק נאמר, כציפור לנוד, כדור לעוף, כן, קילת חינם לא תבוא. אז מה זה שהוא מתפלל שימותו? אמרת הגמרא, זה לא חינם. אמר הוא סבא, מפירקה דרב השמיע לי, מפני שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו. כהן גדול, זאת לא רק פריבילגיה, זאת אחריות. והשימה בראשיכם, אשמת הקהל תלויה בראשים שלו. כהן גדול צריך לחפר על ההבנות, לא רק ביום כיפור, בקודש הקודשים, בקטורת ובתפילה שלו, אלא כל השנה כולה, היה לו לבקש רחמים על דורו שלו. ואם זה קרה, באחריותו. מה פירוש קרה באחריותו? צריך לקחת את זה טיפה יותר לעומק. כהן גדול, כהן, סתם כהן, לא כהן גדול. כהן אדיוט. מה תפקידו? תפקידו של כהן בדרך כלל יום בשנה, לעבוד בבית המקדש. עוד יום בשנה, לעזור לעובדים בבית המקדש. שאר ה-364 יום בשנה, מה הוא עושה? מלמד תורה. מורה. כי שפתי הכהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקות הוא. יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל, זה עבודתם. זאת אומרת, התפקיד הראשון של הכהנים זה לחנך. ממילא הכהן הגדול מה הוא? שר החינוך. לכן הגמרא אומרת, מי זה שתיקן בתי ספר בישראל? כהן גדול, הוא שמו יהושע בן גמלה. ברם זכור אותו איש לטוב. מה זה ברם? למרות שהוא קנה את הכהונה הגדולה בכסף, אשתו שילמה לו מריה בת ביתוס. למרות זאת זכור לטוב. למה? שילמלא המשתכחת תורה לישראל, שהוא עמד ותיקן בית הספר בכל מקום, מקום, בכל עיר, בכל כרך. למה? כי זו העבודה שלו, זה התפקיד שלו. זאת הסיבה מפני שבגלל מתתיהו בן יוחנן הגדול קם והולך ומחנך את עם ישראל. זה תפקידו, הוא הכהן הגדול. זאת אחריות שלו. האחריות הראשונה של הכהנים זה לחנך. חנוכה, לחנך. לכן הגמרא אומרת, הזהיר בנר, חנוכה, יהיו לו בנים מחונכים, בנים תלמידי חכמים, וגמרא מביאה את שני הסיפורים, שזה קורה ככה בפועל. זאת אומרת, אם המערכת החינוכית גרמה לכך שיש רוצח בשגגה בעיר מקלט, זאת אחריות הכהן הגדול. לכן זה לא קהילת חינם. יש בגמרא איקא דאמרי אחר. גמרא אמרת איקא דמתנה, כדי שיתפללו על בניהם שלא ימותו. וזה לגמרי הפוך. זאת אומרת, האימהות של הכהנים הגדולים היו נותנים להם כסף, מזון. למה? כדי שהרוצחים האלו, בשגגה, יתפללו על הכהנים שלא ימותו. דיינו, אם הם לא יתפללו, איך אומרים, בדיפולט, במקרה, לא יקרה כלום, ישתקו, לא יתפללו ככה, לא יתפללו ככה, מה יקרה? ימותו. לפי איקא דמתנה. לפי הלשנה הראשונה, אם הם לא יתפללו, הם יישארו בחיים. לפי הלשנה השנייה, אם הם לא יתפללו, שיחיו וימותו. וצריך לומר שיש שני סוגי כהנים גדולים. כולכם מכירים את הגמרא על הכהן הגדול שהיה הולך ועובד עם כפפות. ידיו נקיות, בלי דם. הכהן הגדול הזה, הגמרא מספרת, שיום אחד יושב המלך והמלכה, ודנים בשאלה קרדינלית. משהו, דברים העומדים ברומו של עולם. מה יותר טעים? איזה בשר יותר טוב? עם בתנור או על הגחלים? עם כבש או עז? עם סטייק, עם רוטב? זה מה שהמלך והמלכה דנים. מי יודע? הכהן הגדול. הוא הרי מקצועי. כל היום עוסק עם בשרים. צולים על האש, הם כהנים, אוכלים בשר על האש כל היום. הם מומחים. מה הוא עושה הכהן? קוראים לו. מספר את הגמרא שהוא עושה ככה ביד שלו למלך. מה שאשתך אומרת זה טוב. הקולינרים הגדולים אומרים שזה הדבר הכי טעים. אומר להם, איך טוב, אנחנו נכין למחר את האוכל שאשתי אומרת, אבל אתה עשתה לי ככה? הלכה לך היד. טוב, ההוא עשה ככה עם יד ימין, אמר, מה? יד ימין תלך לי, אז איך אני אעבוד? הלך שילם כסף למוציא לפועל, שיחתוך לו את יד שמאל. תפילין, תפילין, מילא, אבל המלך רואה אותו אחרי זמן. אמר, רגע, סליחה, זה לא היד הנכונה. מה זה, חתכו לך את יד שמאל ולא את יד ימין? אתה עשתה לי ככה ביד ימין. תוריד לו גם את יד השנייה. מה זה התשלום על הכפפות שלו, הידיים הנקיות, שלא היו מלוכלכות בדם. כהן גדול כזה, גם אם הוא לא חטא, הוא דוגמה רעה. האחריות עליו. אם נמצא את גופה מבוטרת בפתח תקווה, תרפס את האחריות אצל ראשי הממשלה. שהם משדרים לעולם הפקר, מעטפות, חגיגה. אם אתה רואה את רמת האונס עולה, תראה מה עושה סגן ראש הממשלה. אם לא יתפללו עליהם שלא ימותו, ימותו. זאת החיות שלהם. אם קורה תאונת דרכים, תשאל מה המשטרה עושה. איך המשטרה נוסעת? היינו פעם בכנס רבנים במחוז צפון. שם שם הרבנים במחוז, הרבני המחוז הצפוני, מודינו כל ראשי המחוזות, עומדים שם המפקחים, מראים לנו מצגת, שכל המצגת מראה את עליית רמת האלימות בישראל, בכל תחום, בבית הספר, גרף יפה והוקצה, בדרכים, גרף, איך זה עולה, בעבירות מין, עבירות תנועה, עבירות כלא, עבירות אחרות. ואחר כך היינו צריכים לומר את דברנו. לא היה נעים לומר להם, אבל אמרנו להם. מוריי ורבותיי, אתם האחראים הראשונים. רמת האלימות מתחילה אצל השוטרים. רמת הפשע מתחילה אצל השוטרים. זה היה, אני זוכר, חודש אחרי הגירוש, מה שנקרא ההתנתקות. מאז ועד היום כבר התברר כמה זה נכון, לצערנו כרב. תפקידנו ליצור מערכת ציבורית תומכת חוק. מראש הממשלה, דרך מפכ"ל המשטרה, דרך שר המשטרה, דרך סגן ראש הממשלה, ודרכנו הרבנים. דרכנו הרבנים. גם אנחנו צריכים להיות הדוגמה של חלילה לא יהיה בבחינת נשאל שופך דמים. יש אחריות ציבורית מבחינתנו, לא רק על הגופה המבוטרת, אלא גם על תאונות הדרכים. וככה גמרא מספרת. גמרא מספרת, ההוא גברא, דאחלי אריה בריחוק תלת הפרסה מנדר רבי יהושע בן לוי. אותו אדם נטרף על ידי אריה במרחק 3 פרסאות מרבי יהושע בן לוי. אומרת הגמרא, 3 ימים אליהו הנביא לא היה בא לבקר את רבי יהושע בן לוי, למרות שהרגל לבקר אותו כל יום. למה? הוא אומר, הייתכן? הייתכן שאריה יעיז לטרוף בן אדם 3 פרסאות במרחק 3 פרסאות ממך? מה זאת אומרת? כתוב, ירדו בתגף ים, ואופי שמיים, בכל הרבה שבועות. סדר העולם, שאריה רואה בן אדם, בורח. ככה היה בגן עדן. ככה היה עם רבי חיים הנתן, רבי חיים הקדוש. ככה היה עם דניאל, בגובד אב רבי אתה. איך ייתכן? מילא, אתה בטח לא. אבל שמישהו במרחק 3 פרסאות ממך יתערף? אליהו הנביא אומר, אני לא בא לבקר אותך בכלל. אתה עושה תשובה. זו הדוגמה שהגמרא מביאה להסביר מהי האחריות הציבורית של הכהן הגדול, שלא יהיה תאונות דרכים. רוצח בשגגה. כי הנהג הזה, שיתפך עם האוטובוס, לדעתי, איך שהדברים נראים מרחוק, לא צריך לדרשת לך קרתה היטב, היה צריך לגלות לעיר מקלט. אם הוא כהן, הוא לא היה חוסס כפיו. מה? 25 שערי מקלט, אתה אומר. אבל זה לא פותר אותו. זאת אומרת, זה שיש לו עליו אחריות אישית לא פותר את אלה שאחראים על הכבישים. ומפישים בסדר את המעביד שלו, שלא דאג בהשתלמויות. ואם המעביד בסדר, אז את משרד התחבורה, שאתה נותן רישיון, או מחר לא רישיון. ואם לא אותו, אז את ראשי הציבור, שמשדרים מפקר, ובראשם השופט גולדברג, לשעבר, או כל האחרים, שאומרים ש... תוותר. גם לא רוצחים, תוותר. לא נורא. נחבש לרצון טוב. מלך במשפט יעמיד ארץ, ולארץ לא יחופר כי הם בדם שפכו. אין הפקירות. הפקירות זה דרכם של אומות העולם, של נצרות שמבטרת לפושעים ולרוצחים. התורה אומרת, לא לוותר, לרוצח, לא בשגגה, לא באונס, זה לא חסד, זה לא רחמים. זה מביא אסונות. ולוואי שנזכה שמשפט התורה ינחה אותנו בארץ, כאן ובכל מקום, גם במערכת השלטונית, גם השופטים, גם השוטרים, גם ראשי הציבור, במהרה בימינו.